שלושה שיודעים.
שלום שלום. חגיגת חמישי שמח. הנה אתם מאזינים ומאזינות לרשת כאן תרבות 105.3, 104.9, אלה התדרים שאנחנו נמצאות בהן. אתם מאזינים ומאזינות לתוכנית הבוקר שלנו, שתיים שיודעות כאן באולפן. אנחנו נלווה את הצופים והצופות של ערוץ כאן 11 עד השעה 8 בבוקר, ואיתכם המאזינות והמאזינים עד השעה 9 בתדרים שציינתי. אנחנו בתוכנית שתעסוק בחינוך, ואנחנו יכולות לעשות את זה בזכות מי שיושבת איתי כאן באולפן. אז תלווה את המשדר הזה, פרופסור חנה שחר, חוקרת חינוך, ראש צוות חשיבה מכללתי לנושא ערכים במכללה האקדמית גורדון בחיפה. שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו נעסוק בשעתיים האלה בשלל נושאים נוספים. אנחנו נדבר עם הפקולטה לכימיה מהטכניון ונברר האם באמת יש איזשהו עתיד ורוד לגבי מציאת דלקים חלופיים לדלקים שאנחנו משתמשות ומשתמשים בהם היום בשגרה. אנחנו כמובן בשעה השנייה נעסוק במחזות זמר, איך אפשר לא, עם הפינה הקבועה שלנו וטל וייס. אנחנו נשמע מה חוותה דוקטור קרני לוטן מרקוס בחוות באנגליה, ברפתות באנגליה, בפינת הים. רק, ואנחנו נדבר גם עם דוקטור מיכל חמולותם על חדשנות ברפואה, מה קורה בעולם הזה, מה חדש ואיך זה קשור הפעם, לא לבינה מלאכותית, למאזינות האדוקות של התוכנית, אלא דווקא לאוכלוסיית חיידקי המעיים שלנו. אנחנו נתחיל, וחנה, אני חושבת שיהיה לי מעניין לדעת, קודם כל, למה בכלל החינוך עדיין מהווה איזה אתגר? אולי העידן שלנו היום יש לו כל מיני מאפיינים חדשים שמייצרים אתגרים חדשים לחינוך, אז...
נו, הנה ענית.
אבל מה הם? חשוב להבין מה הם.
העידן שלנו השתנה לחלוטין. יש בו אתגרים אדירים שלא היו מאז תחילת ההיסטוריה כמותם. ובהתאם לזה, כמובן, צריך לשנות גם את החינוך. עכשיו, קשה להגיד את המילים האלה כבר לשנות חינוך, הן כל כך שחוקות, כן. שקשה יותר, קשה כבר לדבר עליהן. אבל בואי נשתמש במילה התאמה, כיוונון, התאמה, סינכרוניזציה, בין מה שקורה בעולם ובין החינוך. ובינתיים היא איננה. יש ניסיונות, יש אנשים שמבינים את זה, רבים, אבל באופן כללי המערכת עצמה עדיין אין כיוונון נכון בין העולם ובין המערכת.
אז אולי כדאי להבין למה מתוך אילו צרכים נולד המוסד הזה של בית ספר, של חינוך, כפי שאנחנו מכירות אותו היום, ואז לשאול את השאלה אילו צרכים בעצם השתנו.
אוקיי, אז הצרכים של מערכת החינוך נולדו בתקופת המהפכה התעשייתית. לפניה לא היה חינוך, לא הייתה מערכת חינוך, היה חינוך. אנשי העשירים, ילדי העשירים למדו אצל מורים פרטיים, היה. אבל מערכת חינוכית לא הייתה. במהפכה התעשייתית החלה המערכת החינוכית, והסיבותיה היו כלכליות, בעיקר להתאים כמה שיותר ילדים לשוק העבודה המתפתח. והמערכת הזו הלכה וגדלה וגדלה, והיא מלווה אותנו עד היום הזה, כמערכת כלכלית, שמיועדת לחזק את הכלכלה הקיימת של כל מדינה, אבל היא לא השתנתה ולא קיבלה צביון שונה ממה שהיא הייתה לפני 200 שנה.
ומה אנחנו צריכים היום, או למה הכלכלה הופכת לפחות רלוונטית או נחוצה כשאנחנו מתבוננות על מערכת החינוך?
יכול להיות שהכלכלה ממשיכה להיות רלוונטית, וזה בטוח שהיא ממשיכה להיות רלוונטית.
ושוק העבודה?
שוק העבודה, כל אלה רלוונטיים עדיין. מה שנדרש היום זה בן אדם אחר, משום ששוק העבודה הוא אחר, משום שכל הדרישות שונות היום ממה שהיו לפני, אפילו נניח 40 שנה. השינויים הם מהירים באופן אקספוננציאלי, קשה לנו מאוד לעקוב אחר השינויים האלה. אנחנו רואים היום תופעות שאין לנו מושג מה המשמעות שלהם ומה הן אומרות. אנחנו רואים תופעות של נגישות לידע כמו שלא הייתה במשך כל ההיסטוריה האנושית. מה זה אומר? מה זה אומר שילדים בלחיצת אצבע מגיעים לכל מידע שהם צריכים להגיע? ובמהירות הבזק. מה זה אומר לנו כמערכת חינוך? הרי זה אומר לנו שינוי מאוד גדול של כל מושגי היסוד שעליהם חינוך מושתת. לימוד, הצלחה, כישלון, מבחנים, כל אלה צריכים לעבור בדיקה מחדש.
כן, בעקבות השינויים הדרמטיים האלה.
בוודאי.
ציינו שיש קשר, ואולי כדאי להניח אותו כבר בפתח הדיון בינינו, הקשר בין המערכת החינוכית, העולם של החינוך, לבין המערכת הפוליטית. ואת הקשר הזה צריך להבין, משום שלשתי המערכות האלה יש כנראה כללים ועקרונות מאוד שונים, והן צריכות בכל זאת לעבוד ביחד.
כן, את צודקת. זה שתי מערכות שכללי העבודה שלהם או כללי הפעילות שלהם מאוד מאוד שונים אלה מאלה, והם לצערי הם הרבה פעוד, מאוד פעמים מתנגשים אחד עם השני. אני בדקתי את זה בזמנו והצבתי לעצמי כמה פרמטרים שאפשר לבדוק על פיהם את נקודות ההתנגשות בין שתי המערכות האלה. אני יכולה לתת לך דוגמה אחת, כן. שזה העניין של... יש בעצם שתי דוגמאות שמבהירות את העניין הזה. אחד זה עניין הזמן. ההתייחסות לזמן של המערכת הפדגוגית כפופה לקצב האורגני שילדים מתפתחים. ילדים יש להם קצב אורגני של התפתחות, רגשית, קוגניטיבית, אתה לא יכול לזרז, אתה יכול קצת לזרז את הקוגניטיבית, אתה לא יכול לזרז את זה באמת. אתה לא יכול להפוך ילד בן 8 לילד בן 17. יש לו את הזמן שלו. והרבה מאוד פעמים ההשקעה של המורים, התוצאות של ההשקעה של המורים, נמצאות הרבה מעבר לאופק הראייה שלהם. הם לא כן. יודעים מה, איך זה יראה בעתיד.
שנים קדימה.
בדיוק. אז זה הזמן של הפדגוגיה. לעומת זה, הזמן של המערכת הפוליטית, הכלכלית, זה קדנציה של 4 שנים, במקרה הטוב כמובן.
ויש צורך לראות את הפירות או לקצור את הפירות מיידי, עוד בתוך הקדנציה.
מיידי. זאת אומרת, אתה לא יכול לתכנן שום דבר מעבר לשנתיים, 3. אתה צריך למדוד אותו במיידי, אתה צריך להראות תוצאות במיידי, אחרת אתה לא קיים מבחינה פוליטית.
אז הנה התנגשות ראשונה בין שתי המערכות האלה, זאת דוגמה מצוינת.
זאת התנגשות אחת. כן. יש כמובן עוד כמה, כן? אחת מהן זה למשל התוצאות. מה התוצאות שאנחנו רוצים? מה המטרות שאנחנו רוצים ומה התוצאות שאנחנו רוצים?
כן.
עכשיו, המטרות של מערכת פוליטית זה להישאר בתודעת הציבור. הם צריכים את זה, הם צריכים שיכירו בהם, הם צריכים שהציבור ישמע כל הזמן על פעילויותיהם, והם צריכים להשיג תקציבים כדי להתקיים.
כן.
וזה לא דבר קטן.
בעוד שמערכת החינוך.
המטרות של מערכת החינוך שונות לחלוטין.
כן.
המטרות שלה קשורות לחינוך וגידול של בני אדם. ליווי של בני אדם.
בטח שהיא לא צריכה שישמעו עליה כל הזמן.
נכון.
או שיממנו אותה בינתיים כשהיא ציבורית, אז היא לא צריכה שיממנו אותה.
נכון, בדיוק.
אחד האתגרים של המדע הוא מציאת חלופה לדלקים שמשמשים אותנו, ומשום שמדובר בדלקים מזהמים, כדאי שהחלופה הזאת תגיע במהרה. הם פוגעים בסביבה, והם גם משאב מתכלה. פרופסור גליה מעיין מהפקולטה לכימיה על שם שוליך בטכניון, פיתחה זרז שמשפר את תהליך הייצור של מימן ממים, ויכול להיות שדלק מימן יהיה מקור האנרגיה הבא. אני מאוד שמחה לצרף אלינו לשיחה את פרופסור גליה מעיין. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אני אצטרך שתסבירי, שאנחנו נלך אחורה קצת, ותסבירי לנו בכלל איך מימן מייצר אנרגיה, ולמה הוא ככה מושא התקווה.
אוקיי, אז בעצם מימן הוא מקור לאנרגיה חילופית, על ידי שריפה של מימן, אנחנו מקבלים אנרגיה. זאת אומרת, כיום אנחנו שורפים דלק, נכון? המנוע, מה שקורה נגיד באוטו, יש שריפה של דלק.
כן.
בשריפה הזאת אנחנו בעצם מקבלים את האנרגיה, משתחררת את האנרגיה, ובה אנחנו משתמשים להנאה.
אז מה היתרונות של שריפת מימן?
אוקיי, אז בשריפה שאנחנו מבצעים היום, יש בעצם משתחררים, בעיקר משתחרר CO2, שהוא חומר ש... מפריע עבור, מפריע לאטמוספירה וכולי, וגם חומרים מזהמים אחרים שמשתחררים מדלקים אורגניים. כאשר שורפים מימן, בעצם מה שמקבלים כחומר לוואי זה מים. יפה. כן, שכולנו יודעים שמים הם...
פחות מזהמים, איך אני אגיד את זה.
כן, וכולי. אז זה באמת היתרון הגדול של דלק מימן, ולשם מושקעים המון 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 משאבים ומאמצים מהמון מדענים בעולם בכיוונים שונים, אם זה בכימיה, בפיזיקה, בהנדסה וכולי, כדי שיהיה אפשר לייצר מימן בצורה יעילה וזולה.
ואת בעצם, הנה, ציינת כבר שהכיוונים שבהם חוקרים את הנושא הזה הם באמת מגוונים, ואת בעצם הלכת למה שנקרא ביומימטיקה, חיכית את מה שקורה בטבע, איזשהו תהליך בטבע.
נכון.
תספרי לי קצת על התהליך שחיכית.
בסדר. אז, אוקיי. אז בטבע, צמחים ועצות יודעים לעשות פוטוסינתזה. שזה אומר, אנחנו משקיעים, כן, אנחנו משקיעים אותם, נותנים להם מים ושמש, ועל ידי מים ושמש, שני משאבים פשוטים, זולים, שנמצאים סביבנו בכל מקום, הצמחים בעצם גדלים. איך הם גדלים? הם לוקחים את המים והשמש, ומהם הם מייצרים את האנרגיה שדרושה לגידול שלהם. הם מייצרים חמצן, מימן,
כן.
וסוכר.
כן.
אוקיי? איך הם עושים את זה? אז בעצם יש שני... יש את המערכת הפוטוסינתטית, זה מערכת מאוד מורכבת ומסובכת, בנויה מהרבה חלבונים, אבל בתוך המערכת הזאת יש למעשה שני זרזים, ואני תכף אגיד מה זה זרז, יש שני זרזים, שכל אחד מהם הוא צבר מתכתי. ואחד מהם מחמצן את המים, מייצר חמצן ופרוטונים, והצבר השני עוזר בזירוז תהליך של חיזור הפרוטונים האלה לקבלת מימן, ובסופו של דבר גם את הסוכר.
אז אולי הם בעצם השחקן העיקרי, הדמות הראשית שצריך ללמוד איך הם עובדים כדי לחכות אותם.
בדיוק, ולא רק איך הם עובדים, גם מה המבנה שלהם, ובעקבות, זאת אומרת, אנחנו תמיד חוקרים מה המבנה, ואז המבנה מוביל לפעילות. אז אם אנחנו נצליח לחכות אפילו לא את כל המבנה, אלא את החלקים החשובים במבנה, או להבין מה חשוב במבנה שאנחנו רוצים שיהיה במבנה שאנחנו מסנתזים במעבדה,
כן.
אז אולי נצליח לחכות את הפעילות. אני התמקדתי בזרז הראשון, שהוא בעצם עושה את החמצון, את השלב הראשון של חמצון המים, לחמצן ופרוטונים. זה התהליך הכי קשה. זה מבין שני התהליכים, זה התהליך הכי קשה והכי מאתגר, אני לא אכנס בדיוק למה, אבל זה תהליך מאוד קשה, באמת עובדים עליו שנים, עם הצלחה מועטה.
כן.
עכשיו, אני רוצה דקה להסביר מה זה בעצם הזרז ומה הפעילות שלו. אוקיי? כל התהליכים שקורים, תהליכים כימיים שקורים, יש תהליכים שהם מהירים מאוד. אוקיי? את יכולה לקחת, למשל, לחתוך את הפולח, ותוך כמה דקות תראי שהוא מתחיל להשחיר.
נכון.
הוא בעצם עבר חמצון. אז התהליכים שהוא מהיר מאוד. יש תהליכים כימיים שהם איטיים מאוד. תחשבי על מים. את רוצה לפרק מים. מים זה חומר יציב מאוד. סופר יציב. אנחנו שותים אותו. הוא לא מזיק. הוא לא מתפרק. הוא חומר מאוד מאוד יציב.
כן.
אז בשביל לפרק את המים, צריך להשקיע המון אנרגיה. וזה גם תהליך שיכול לקחת הרבה מאוד זמן. אז בשביל, כדי שלא נצטרך להשקיע כל כך הרבה אנרגיה, ובעצם לייצר קצת אנרגיה, וזה לא ישווה את כל השקעת האנרגיה, אנחנו רוצים להוסיף לתהליך הזה איזשהו חומר, שהוא עושה, הוא בעצם מזרז את התהליך.
של פירוק המים?
מה? הוא מזרז את תהליך פירוק המים, ובמילים אחרות הוא מוריד מאוד משמעותית את האנרגיה. כלומר, הוא מאפשר שהתהליך הזה יקרה באנרגיה מאוד מאוד נמוכה. וזה היתרון של הזרז שאנחנו פיתחנו. עכשיו,
זאת אומרת שאנחנו משקיעים מעט משאבים ומרוויחים הרבה מאוד אנרגיה?
בדיוק, בשביל לקבל יותר, בשביל לקבל כמות גדולה של אנרגיה.
אז זה נשמע כמעט פרדוקסלי, ואת אומרת שאתם הצלחתם לייצר כזה...
לא, 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 זה לא פרדוקסלי, זה מה שזרז עושה. יש המון המון זרזים, תחום הקטליזה, הזירוז של תהליכים כימיים, הוא תחום ענק בכימיה, אחד התחומים המובילים והעיקריים בכימיה, וגם לא רק בכימיה, גם בביולוגיה, בביוכימיה וכולי. ועכשיו באמת למשל העיתון Nature יצא עם עיתון בת של Nature קטליזה, ששם התפרסמה העבודה שלנו. בגלל שיש כל כך הרבה עבודות שנעשות בקטליזה. זה לא משהו פרדוקסלי. פשוט הזרז יודע, וזה הדברים שבעצם קורים בגוף שלנו, זה הדברים שקורים בטבע, בצמחים. אוקיי? יש את הזרז, יש את החומר הזה, שהוא בעצם יודע להוריד את האנרגיה הגדולה שצריכה לתהליך, על ידי הפעילות שלו, והוא לא משתתף בתהליך, הוא מתמחזר, אפשר למחזר אותו, ואז הוא יכול לעשות עוד מחזור של תהליך, ועוד מחזור של תהליך, והמון המון מחזורים של תהליך, וככה בעצם אנחנו מקבלים תהליך יעיל.
אז יש כאן עכשיו, את האפקט של הזירוז, שאלה היא, מה המרחק בין ההצלחה הזאת, לבין השימוש ממש, ממש באנרגיה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, ממש להכניס את השימוש הזה לתוך מערכות קיימות, לתוך כלי רכב וכו'.
כן. זו שאלה טובה, שואלים אותי את זה הרבה. אני לא יודעת להגיד, אני לא יודעת להגיד זמן, אבל מה שאני יודעת להגיד לך זה שיש כל כך הרבה פעילות, הנה כבר עכשיו, איך שהמאמר יצא ואנשים מתחילים לשמוע עליו ולקרוא אותו, כבר יש המון אנשים שמתעניינים, מהנדסים, ואנשים שעושים פעילות משלימה של הזרז כדי שבאמת יהיה לייעל עוד יותר את הייצור דלק, מתעניינים, רוצים לשתף פעולה, רוצים לקחת את הזרז למערכות שלהם. אז אני מאמינה שכל פעם שמפתחים איזשהו זרז חדש לתהליך פירוק המים, שזה תהליך, כמו שאמרתי, מאוד מאתגר, והוא נעשה בטבע על ידי צבר מתחתי מסוים, שעד כל לא הצליחו על ידי אותה מתכת ספציפית לעשות את התהליך הזה, וזה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו הצלחנו, זה מתכת שנקראת מנגן. מתכת מאוד זולה, מאוד זמינה. התהליך שאנחנו עושים הוא באמת בהשקעה מינימלית של אנרגיה, וכרגע שהוא קיים, זאת אומרת, ברגע שהתהליך הזה קיים, והצלחנו לעשות את זה פעם ראשונה, אז עכשיו אנשים יכולים להגיד, מצוין, זה מה שהיה חסר לנו, זה מה שאנחנו צריכים בשביל לקחת את זה עכשיו לתוך התהליך שלנו.
משוואה קיימת, כן, של תהליך שכבר קיים.
בדיוק משהו שכבר קיים, איזשהו פס ייצור, איזה משהו, ולקדם את העניינים.
אז חזרתם על זה מספיק פעמים, ואפשר להגיד שזה באמת עובד, והם יכולים לקחת את המרכיב החדש הזה עם המנגן המוצלח, ופשוט להשחיל אותו לתוך המערכות שלהם? ולראות אם זה באמת עובד?
כן, זה כיוון אחד שאנחנו הולכים אליו. כיוון שני שאנחנו הולכים אליו זה לשפר עוד יותר, והיום אנחנו קצת, יש לנו הבנה של איך זה עובד. עם ההבנה הזאת, אנחנו מנסים לשפר את התהליך, גם כאן יש קשיים, כי גם כשננסה לשפר תהליך, פתאום את נתקלת בבעיה אחרת, שאותה את צריכה לפתור, אבל בשביל זה אנחנו כאן, זה התפקיד שאנחנו פותרים בעיות.
לכן אתם אנשי מדע, חוקרים ובודקים פתרונות.
והכיוון הבא, הנוסף שאנחנו הולכים אליו, הוא בעצם, כרגע אנחנו משתמשים, כמו שאמרתי, בזרז הזה, הזרז הזה על ידי השקעת אנרגיה חשמלית, אמנם אנרגיה מינימלית, שזה אחד היתרונות, אבל עדיין אנרגיה חשמלית, ואנחנו עכשיו הולכים לכיוון של שימוש בו על ידי אור, על ידי פשוט שימוש באנרגיית אור, שהיא הרבה יותר זולה וזמינה, וכבר יש לנו תוצאות ראשוניות שמראות שימוש במנורה פשוטה, שגם מצליח לשפעל אותו ולחמצן את המים.
פרופסור גליה מעיין, אני מאחלת לכם הרבה בהצלחה, לך ולצוות, זה נשמע מרתק, ומן הסתם זה יביא לעולם ירוק יותר. אז
נכון,
זה איחול, כן, איחול חיובי לכולנו. תודה רבה רבה לך על השיחה הזו הבוקר.
תודה לך והמשך יום טוב.
יום מצוין, להתראות. חנה, איזה דברים מדהימים, מה אנשים עושים בתוך המעבדות שלהם?
יוצא מן הכלל.
מדהים.
יוצא מן הכלל, מרשים ביותר.
תראי, אולי זה קשור גם לערכים שאת מנסה להכניס על תוך מערכת החינוך, או לוודא שהם יוצאים ממנה בעוצמה גבוהה, משום שצריך כאן הרבה יצירתיות במה שהיא תיארה פרופסור גליה מעיין, וגם גם את יודעת, להיכשל ולהיות מוכנה לנסות שוב, כל הדברים האלה זה ערכים חשובים. שאולי כדאי להוציא לחלוב ממערכת החינוך.
לחלוטין. אם נפסיק, אני בטוחה שפרופסור מעיין קיבלה זמן וקיבלה משאבים, ואמרו לה, אוקיי, תעשי את זה, והיא נקשה לעשות את זה, ואני בטוחה שהיו טעויות, אני בטוחה שהיו דברים שהיו צריכים לתקן.
לא הייתה תשובה אחת נכונה או דרך אחת נכונה.
ולא הייתה תשובה אחת, ושזה תהליך ממושך, וזה התהליך שאנחנו בעצם רוצים שיקרה במערכת החינוך. הוא לא יכול לקרות מכיוון שאנחנו הולכים ומודדים מיליון ילדים בסרגל אחד של מבחנים אחידים.
כן.
ואין להם זמן, והם צריכים להתכונן רק למבחנים האלה.
וכמובן, רק לפי החומר שאמרו להם מראש שייכנס לתוך.
ולפי חומר שייכנס, וכמובן זה לא מאפשר את התהליך, בדיוק את התהליך ששמענו אותו לפני דקה.
כן.
עד כמה הוא חשוב, עד כמה הוא חיוני.
אז כשאנחנו מדברות על ערכים בחינוך, שזה ממש הלב ליבו של המחקר שלך, מה שאת מתעסקת בו כבר הרבה מאוד שנים, אנחנו מדברות בעצם על איזה סט תכונות או צורות התנהגות של ששונות מאדם לאדם?
אנחנו מדברים על תכונות, קודם כל בני אדם שונים אחד מזה, אחד מהשני לחלוטין. כן. כל אחד הוא עולם משל עצמו. נכון. אנשים שונים בקצב שלהם, אנשים שונים בכישרונות, בהיסטוריה, בפסיכולוגיה, בכל פרמטר אפשרי. בגנטיקה, כל פרמטר אפשרי. אבל יש כמה דברים שהם משותפים לנו. יש לנו אנושיות משותפת. באנושיות המשותפת שלנו, יש לנו משהו שנקרא אמפתיה. משהו שנקרא אפשרות לתקשר, להבין את הזולת. משהו שנקרא יכולת לשים לב לדברים. כל הדברים האלה נשכחים ככל שקצב החינוך במרכאות, הלימוד, הולך וגדל. ויש יותר ויותר מקצועות, יותר ויותר מבחנים, ובתוך הדבר הזה, ויש לנו קצב טכנולוגי די מטורף, כן. שבתוך הדבר הזה כל התכונות האנושיות הולכות לאיבוד. אני חושבת שבעידן שלנו, היכולת לכוון תשומת לב ממוקדת ומתוכננת, היא חשובה מעין כמוה, מכיוון שבתוך העידן הטכנולוגי הלכה לאיבוד. תשומת הלב שלנו היום נגנבת מאיתנו, ברוב היום על ידי המכשיר הקטן שיש לנו ביד, שמודיע לנו בלי סוף הודעות, שמתקשר אותנו בלי סוף, ובעצם מרחיק אותנו מהחיים של עצמנו ומעצמנו. ואני חושבת שהתשומת לב הזאת היא חשובה ביותר. זה אומר לעשות, להעית. אנחנו חיים בקצב מטורף. כן. אנחנו חיים בקצב שבו אם בן אדם לא עושה 4 משימות בו זמנית, זה נראה לו כמו בזבוז זמן. זה שהמוח שלנו לא בנוי לזה, זה סיפור אחר. זה
למולטיטאסקינג, לעשייה.
המולטיטאסקינג, בוודאי. המוח זמנית. לא בנוי, הוא גם לא עושה מולטיטאסקינג. המוח שלנו כן בנוי לעבור, להעביר תשומת לב מעניין לעניין, וככל שאנחנו מתאמנים בזה, אנחנו יכולים להעביר את זה יותר מהר. כן. אבל אנחנו לא יכולים באמת לעשות שני דברים בו זמנית.
כי זה פוגע באיכות של
זה
העשייה?
זה פוגע בתשומת הלב לגבי מה שאתה עושה. Mm-hmm. זה כמו להעביר מהלכים במכונית. ברגע שאתה מעביר מהלך, אתה מעיט את המכונית כן, לרגע, כן. ואז היא חוזרת. זה בדיוק מה שקורה במוח. ואני חושבת שאנחנו חייבים להחזיר מעט מהיכולת הזאת. זה דבר אחד.
אז שזה יצליח לנו אם נעט את הקצב, ואז בהחלט. מה, נוכל לשים לב למה אנחנו רוצות ורוצים, מה כל אחד בהחלט, מאיתנו רוצה בהחלט. לממש.
בדיוק. אני חושבת שתשומת הלב צריכה להיות למה הילדים אוהבים, מה הם רוצים. אין להם זמן לחשוב על זה בכלל. אין להם זמן, הם בכלל לא בעניין הזה.
למה זה חשוב? זה קצת מזכיר לי את אפלטון, שכל אחד צריך לממש את היכולות שלו, את הסגולות הטובות שבו. האם זה קשור? האם באמת הרצון שלנו שילדים וילדות ישימו לב למה שהם רוצים לעשות, זה משום שאנחנו לא רוצים שהם יוסללו לאיזו דרך שאין להם עניין בה?
אפשר להגיד. אני הייתי לוקחת את זה לעוד מקום. הייתי אומרת שכל אחד מאיתנו יש לו מתנות ותכונות ודברים מופלאים שהוא יכול לעשות. כל אחד מאיתנו כבני אדם. אנחנו לא כך שמים לב לזה דרך אגב, אנחנו פשוט לא שמים לב לזה, לעובדה הפשוטה, שאנחנו קמים בבוקר, פותחים את העיניים ורואים את העולם. זה הרי פלא. הרגליים שלנו מובילות אותנו למטבח לעשות קפה. זה פלא שני. כן? אנחנו לא שמים לב לזה. היכולות שלנו הן אדירות. אנשים הולכים על חבל מתוח מעל מפלי הניאגרה. יש לנו תכונות מדהימות. עכשיו, למה לא לנסות למצוא אותן? ואצל כל אחד זה במקום אחר, בתחום אחר. יש מישהו שהכישרון הכי גדול שלו יהיה טעימת יינות.
כן.
למה לא ללכת לשם? אבל אין לילדים האלה זמן לגלות מה הם רוצים. וכשהם מתחילים מאוחר יותר בחייהם לגלות, התחושה שלהם זה, זה מאוחר מדי. הייתי צריך לעשות את זה קודם.
כן. ואז הדרך ארוכה, או בכלל לא ממומשת.
או בכלל לא ממומשת. בהרבה מקרים כן, אבל לא במלואו. וזה הפסד.
אז איך אפשר, את אומרת, לשנות את הדבר הזה כבר מגיל צעיר? פשוט לייצר סביבה שבה הבנייה שלה יש את האלמנט של האטה והתבוננות פנימית?
בהחלט. אבל גם הייתי מוסיפה עוד אלמנט חשוב מאוד, שזה שיתוף פעולה בין הילדים.
כן, רציתי לשאול כמובן, מה ההתבוננות פנימית כל היום? מה אם להתבונן באחר? מה אם לעבוד יחד?
בוודאי, בוודאי. אני חושבת שהתבוננות פנימית וידיעה של מי אני, יכולה מאוד לסייע בשיתוף פעולה הרבה יותר אנושי בין בני אדם. על ידי כך שהם יכולים לתקשר את מי שהם היטב לחבריהם.
כן.
עכשיו, זה דורש אימון. זה מביא אותנו למשהו, זה מביא אותנו לתפקידים החדשים של מורים כיום, אבל זה בהחלט דורש אימון. שיתוף פעולה בין ילדים זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו צריכים ללמד אותם לעשות את זה. לפעמים זה מתחיל עם ללמד אותם להקשיב. באחד מהמקרים שהייתי עדה להם, ישבה ילדה בדיון קבוצתי, ולאחר הדיון הזה, כשהמורה שאלה אותה מה, איך היה, אז היא אומרת, את יודעת, חושבים שלהקשיב, פותחים את האוזניים ומקשיבים, אבל ראיתי שזה בכלל לא ככה. זה לא שאנחנו רק שומעים, אנחנו צריכים באמת להקשיב.
כן, היא הבינה אוקיי, שזה לא רק לשמוע את ההבדל הזה בין לשמוע ללהקשיב.
בדיוק, זאת הילדה בכיתה וב, זאת הבנה יפהפייה. עכשיו, איך אנחנו יכולים להביא את הילדים להבנות האלה, אם לא ניצור סביבה שבה המורה יכוון אותם להבין את זה, ללמוד את זה, להבין את זה, ולהסתכל על עצמה ועל אחרים.
חנה, ערכים לא תמיד היו ממוקמים או תחת האחריות של מערכת החינוך.
נכון.
אז איפה הם היו קודם?
נכון. קודם כל, ערכים זה מילה חדשה. לא, בעבר השתמשו במילה מוסר. ומוסר, כן הייתה מילה virtues, אני לא יודעת בדיוק איך לתרגם אותה.
סגולות, כנראה.
כן. אבל כן היה מוסר. העולם התעסק, העולם העתיק יותר התעסק עם מוסר. עכשיו, מוסר היה חלקו של אלוהים. אלוהים נתן חוקי מוסר, ונציגיו עלי אדמות
נימשו
אותם, כן, כן. היו צריכים להיות אחראים עליהם. וזה הרבה מאוד שנים הלך ככה. זאת אומרת, זה לא הייתה אחריות פרטית. מוסר לא הייתה אחריות פרטית. ועם תחילת הרציונליזם, ההשכלה ונטישת הדעת לפני בערך 150 שנה, בערך, קצת יותר, וההוגים הגדולים של התקופה, שבראשם קאנט כמובן, התחיל מעבר למצוא את המוסר שלנו בתוך עצמנו.
כן.
מי אנחנו כבני אדם מוסרים? והתהליך הזה נמצא עד היום, נמשך עד היום.
ונשאר, תראי, הוא גם לקח אותנו בתור חברה למקומות לא כל כך חיוביים למצוא את הערכים בתוך עצמנו במאה הקודמת.
זה נכון. האנטיתזה של מה שהיה במשך הרבה שנים היה להעלות את האינדיבידואליזם לפסגת השאיפות. שזה היה טוב. זה הייתה אנטיתזה מאוד ברורה למצב שבו לא היה דבר כזה. ו... הנכון הוא ש...
צריך לעשות את זה בקונטקסט אולי. לא רק אינדיבידואליזם, אלא אולי איך האינדיבידואל גם מועיל לעצמו וגם מועיל לחברה ולסובבים אותו.
יש איזשהו בלבול בין שני מושגים. הרבה פעמים כשמדברים על חשיבות האינדיבידואליזם, אנשים קושרים את זה גם לאגוצנטריות.
כן.
אבל זה לא כך. אלה שני מושגים מאוד מאוד נפרדים. האינדיבידואל יכול לדעת וצריך לדעת מי הוא. זה לא אומר בהכרח שהוא יהיה אגוצנטרי.
אנחנו נמשיך את הדיון הזה, אבל אני רוצה לשבר את האוזן ולומר שלא רק בני אדם מייצרים אינטראקציה, גם חיידקים. הם עובדים בקבוצות, הם עובדים יחד, גם החיידקים במרכאות טובים שמועילים למערכות שלנו, וגם החיידקים במרכאות רעים שהיינו רוצים ורוצות ככה להוציא מהמערכת ולוודא שההשפעות שלהם פוחתות. איתנו על הקו דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות רפואית, כדי לספר על אותם 100 טריליון תאי חיידק שמצויים אצלנו, אבל במיוחד על אלה שבמערכת העיכול. היי מיכל.
בוקר טוב, גיל, מה שלומך?
וואו, שלומי מסוקרן מאוד.
מסוקרן, נכון?
כן, אני אוהבת את החברים האלה שבמאיים, ואני אשמח שתספרי לי כמה הם מהותיים.
כשאני למדתי רפואה, לא הכירו את המילה הזאת מייקרוביום, או מתרגם אותה לעברית, מיקרוביום.
כן.
למדו על הפלורה, שבעצם זה אומר כל החיידקים שעל הגוף, את צודקת, הם בייחוד במערכת העיכול, אבל הם גם על האור, והם גם בנחיריים, והם גם בעקרונים, והם בהרבה מאוד מקומות. אבל מה שקורה בשנה, אבל למדנו חיידק חיידק, כל חיידק, ומה שהוא עושה, זה היה קטגוריה נורא
ברורה.
אלה טובים, לא, לא מה... דרך אגב, 10 בחלקת 11, אני לא יודעת להגיד את המספר הזה, זה לא מספר הסוגים, אלא זה מספר החיידקים.
כן,
חשוב להבין. זה פי 100 ממספר התאים שיש לנו בגוף.
זה מספרים עצומים.
עצומים, אי אפשר לדמיין את זה. עכשיו, מה שלמדנו זה, היה נורא ברור, החיידק הזה טוב, הוא עוזר, ובייחוד למדנו את הרעים, כי ברפואה אנחנו נלחמים ברעים, נכון?
נכון.
אז החיידק הזה עושה, מחלה כזו וכזו, וככה היא נראית, וכל הפוקוס היה על חיידק אחד. מה השתנה בשנים האחרונות? ותדעי לך שכל הנושא הזה הוא אחד מתחומי המחקר הכי חמים בשנים האחרונות.
נכון.
הבינו שבדיוק ככה יש ביניהם יחסי גומלין, הם לא כל אחד לבדד ישכון, גם בהם יש, ויותר מזה, יש ביניהם לבין הגוף האנושי יחסי גומלין מאוד חשובים ומאוד מורכבים, שעכשיו חוקרים אותם. אני אתן לך דוגמה, לקחו והשתילו צואה, שזה שם יש פיצוץ של חיידקים כאלה.
כן.
קוראים, באנגלית זה נשמע נורא נחמד, פופ. ממש עושים כדורי פופ כאלה. והתחזיתי שאנשים עוד ייקחו כדורי פופ יום אחד. אפשר לקנות את זה באינטרנט. כאילו, מאכברים רזים לאכברים שמנים, ולהפך, וראו שהשמנים רזו.
כן.
מעניין, נכון?
כן, זה אומר שמה, שאת, אבל איך בכלל יש להם חיידקי מיקרוביום שונים? הם, התזונה שלהם שונה?
לאנשים שונים, לחיות שונות?
הספורט שהם עושים במהלך היום?
כן, קודם כל זה כבר מתחיל בזמן ההיריון, שכל אחד מקבל את מה שיש אצל אמא שלו, וכשהוא עובר בתעלת לידה שלה...
זהו, אם הוא נולד בקיסרי, לא בטוח.
תאמיני לי, אנחנו, המיקרוביום שלנו משתנה, שאנחנו לוחצים על הרופא שייתן לנו אנטיביוטיקות, למה אומרים סתם לא לתת אנטיביוטיקה, היא לא טובה לווירוסים, וזה עושה לנו נזקים. והוא משתנה לפי אזור המגורים, וסוגי המאכלים, הוא משתנה לאורך החיים שוב ושוב ושוב,
כן.
והוא לגמרי לא זהה בן אדם אחד לרעהו, וכנראה גם בן עכבר אחד לרעהו. ואז... שמשתילים ראו שהאחברים השמנים מרזים והרזים השמנים, ואז הבינו שיש פה משהו שלא מבינים שקשור בנושא המשקל למשל.
כן.
ואנחנו תמיד ידענו שיש לו הרבה סיבות למשקל, והוא לא נקבע רק על ידי התחום של מה שמכניסים ומה שמוציאים. אנחנו יודעים שזה נושא מאין סוף דברים וזה נושא לפינה אחרת, אבל בסופו של דבר אמרו, רגע, מה זה הדבר הזה? ואז התחילו לראות שזה לא רק משפיע על המשקל, זה למשל משפיע על דיכאון.
כן.
זה יכול לטפל או לגרום דיכאון מייקרו, והתחילו להבין שיש פה עולם שלם.
נכון, המערכת הזו של המיקרוביום מקיימת יחסי גומלין מדהימים עם המוח.
נכון, אבל אני רוצה לספר משהו ממש חם מהמחבש. יש מחקר פורץ דרך במכון וייצמן, על המוח אנחנו נגיע, נספיק, והמחקר הזה גילה שאנשים שונים, מגיבים לאוכל שונה, בהתאם למייקרוביום שלהם, וכמובן אנחנו יודעים שזה בהתאם לדנ"א שלהם, נגיד, את אוכלת בננה, ואני אוכלת בננה, או את אוכלת סוכר, העלייה בסוכר אצל אדם אחד שונה מאשר אצל אדם אחר, לאותו המאכל ולאותה קבוצת מאכלים. זה אומר שיש לנו פה כלי לאנשים עם עודף משקל, לאנשים שהם בפרי סכרת, אולי לאנשים שרוצים לאכול בריא, וככה קם סטארט-אפ ישראלי, אני לא אגיד את שמו, אבל אני בודקת אותו עכשיו על גופי. ויש גם עוד
סטארט-אפ. את עושה ניסוי בבני אדם.
ניסוי בבני אדם.
עברת את ועדת הלסינקי?
את צודקת, אבל הם אמרו, כי מה שהם עשו, הם שלחו לי חיישן כזה, שאני הצמדתי אותו ליד שלי, והחיישן הזה קורא לי את הגלוקוז שלי בדם כל הזמן.
כן.
והם אמרו לי להוריד אפליקציה לסמארטפון, ששם אני צריכה לתעד כל דבר שנכנס לפה שלי, כל הליכה שלי, את השינה שלי, ובסוף אני אצטרך לאסוף את הפופ שלי, ולשלוח להם את כל זה, ושם איך אפשר בלי בינה מלאכותית. כל הנתונים.
חיכיתי, חיכיתי בסבלנות.
ואז אני אמורה לקבל תשובות, איך אני מגיבה לבננה או לתפוח דרך אגב, זה נורא נחמד, הם עשו את זה על כדור צלני מכבי תל אביב, ואחד מהם אמר, אני אוכל רק, שמעת את הכלב שלי, אני אוכל רק את ה... מאכלים שדורגו אצלי כאי, למה שאני אוכל אוכל שפחות טוב לי? אז לא צריך להיות כאלה קיצוניים.
את יודעת שאצלנו שאול אמסטרדמסקי עשה את הניסוי הזה על עצמו, ואחד מהפרקים של הפודקאסט חיות כיס בעצם סוקר את הניסיון הזה, שכנראה גם הוא עשה על עצמו, כמו שאת עושה על עצמך.
נכון, ואני חושבת שזה פורץ לנו, אם מדברים היום על רפואה מותאמת אישית, תחשבי שזה לא רק רפואה, זה בריאות מותאמת אישית.
או, וזה השלב המעניין, שהרפואה עוברת מלהיות רפואה מטפלת בבעיה קיימת לרפואה מונעת.
נכון, ואז אפשר להגיד לבן אדם, לא סתם, אל תאכל. תאכל, בשבילך גלידה טוב, שוקולד לא. בשבילך זה אפשר לה... והוא מחליט, לא הרופא מחליט, איזה מאכלים אני אוהב, איזה הרכבים עובדים, ועל מה כדאי קצת לצמצם. אין רעים וטובים, יש יותר טובים ו...
יש מתאימים ופחות מתאימים.
בדיוק, זה בריאות מותאמת אישית, וזה עידן חדש, ומאוד מאוד מאוד חשוב בהסתכלות. והמייקרוביום הוא אחד השחקנים שלהם אנחנו מתאימים. אנחנו לא רק מתאימים לגנטיקה, אנחנו מתאימים להרבה דברים, אנחנו מתאימים לנטיות הלב של האדם, שזה בין הדבר הכי חשוב, ואנחנו מתאימים לכל ה-10 בחזקת 11, אמרתי את המספר הזה.
100 טריליון.
הרצתי אותך. כן. 100 טריליון?
תאי חיידק, לא, אבל זה כל מה ש... כל תאי החיידק בכלל, לא רק במיקרוביום.
הם כולם מיקרוביום. החיבור בין כל הדברים האלה עושה את כולם.
אז כן, אז 100 טריליון.
100 טריליון חברים, ודרך אגב הם באמת חברים שלנו.
נכון, חשוב לזכור את זה. ג'רמופובים שמאזינים לנו, חסל סדר ג'רמופוביה. מיכל, דוקטור מיכל חמולותם, תודה רבה לך על שיחה נוספת בחדשנות רפואית. תודה גם לך. טוב, זה מדהים, אנחנו זוכות לשמוע כאן על פיתוחי מדע מרתקים. אנחנו נחזור לעולם הערכים בחינוך, ודיברנו באמת על המעבר הזה שהערכים עשו מעולמות של דת או מאיזה טריטוריה דתית שהם היו שהשתייכו אליה, אלא תקופות היותר מוכרות לנו מההיסטוריה הקרובה יותר. כן, התקופה הרציונלית. אנחנו היום ממשיכים את זה להומניזם, כי יש שיאמרו שגם ההומניזם סוג של דואך.
אני לא יודעת איך הוא יכול לדאוך, השאלה היא איך מגדירים הומניזם.
אז צריך לקרוא מדע בדיוני ולשמוע על פוסט-הומניזם, ואז להבין מה האפשרויות.
כן, בואי ננסה להבדיל בין אנשים שרוצים להגדיר כל מיני דברים, כדי שזה יישמע חדשני, לבין הדברים שיש בהם מהות אמיתית, תוכן אמיתי. זה בסדר לחדש, זה בסדר ללכת קדימה, אבל יש דברים שאנחנו צריכים לקחת איתנו כבסיס אנושי, לא משנה לאן נלך קדימה. אחרת נאבד חלקים מהאנושיות שלנו. אני חושבת שאותם חלקים מהאנושיות שלנו שאנחנו צריכים לשמר, זה ההומניזם.
ויש קונצנזוס אולי, אם אנחנו מצליחות ככה לנסות, לתפוס את הערכים האלה שאנחנו מדברות עליהם, אז אולי זה חמלה, אכפתיות, עזרה לזולת, אלה ערכים שמקבלים קונצנזוס, הסכמה רחבה?
אני חושבת שכן. אני לא נתקלתי עוד במשהו הפוך מזה. אני חושבת שחמלה, אכפתיות, קוראים לזה באנגלית care, אכפתיות, דאגה לזולת, תשומת לב, אני חושבת שאלה ערכים שאנחנו היום מאוד מאוד זקוקים להם.
איך אפשר לוודא שאנחנו לא עושות דמוניזציה לחלק מהסובבים אותנו ומוציאות אותן מהמעגל של הערכים האלה? לא רואות בהם ראויים לערכים האלה.
כמו מי?
לא. אני לא שואפת לעשות את זה, אבל בעבר, כמו שדיברנו מקודם, זה קרה. היסוד דמוניזציה לקבוצות מסוימות בחברה.
נכון,
כדי, נכון. ואז לא היה התחייבת להתייחס אליהם בחמלה, בעזרה לזולת.
זה נכון, אבל אני חושבת שיש שינוי מאוד מאוד גדול בתרבות שלנו בתחום הזה, שהוא יפה, שהוא בהחלט חיובי, ואם אנחנו לא נתקעים על הפרטי פרטים של כל מיני אפיזודות ואירועים, ואנחנו משתדלים לראות את התמונה היותר גדולה, ובפרספקטיבה יותר רחבה, אנחנו רואים שאנחנו יכולים לראות שאנחנו הולכים קדימה. אנחנו יכולים לראות שיש יותר ויותר הומניות. יש יותר ויותר דאגה לאסירים, יש יותר ויותר דאגה לחולים, ואני לא מדברת על הביקורת שיש לגבי הדברים האלה, היא בסדר, היא לגיטימית. כן. זה מה שמוביל אותנו קדימה. אבל אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה. אני חושבת שאותו דבר גם בחינוך. אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה. אני חושבת ששמענו כאן שתי חוקרות מדהימות, בתחומים מדהימים, שאם מורים מתעדכנים בדברים האלה, ומביאים את הדברים האלה בפני ילדים, הרי הם עושים את שלהם, כן? כן. הם, אני לא חושבת שזה צריך להישאר רק בדלת אמות של מכוני מחקר. אני חושבת שזה חלק שצריך להיות מונגש לילדים, מונגש בעיקר למורים.
וכשאת עובדת על ההפיכה של התיאוריה הזו למשהו שהוא ישים בשטח, אז אנחנו מדברות על מה? אז כמובן הכשרה של מורים, שאנחנו נדבר על זה בהרחבה אולי בשעה הבאה, ויש פרמטרים נוספים, שיטות ההוראה עצמן כן. צריכות להשתנות.
כן, כן, כן. ידועות כבר שיטות הוראה אלטרנטיביות מאוד יעילות ומאוד נכונות עבור ילדים, ידועות כבר מזה נגיד 5 עשורים.
5 עשורים?
כן. כן. וואו. במשך המאה ה-20, במשך המאה ה-20 הייתה קפיצה אדירה בהבנה של שיטות הוראה הרבה יותר יעילות ממה שהיו קודם. אלא בגלל מה שדיברנו קודם על ההתנגשות בין פוליטיקה ובין חינוך, השיטות הללו לא הפכו להיות נחלת כולם.
השיטה הרווחת.
בדיוק. בדיוק, מכיוון ששיטות הערכה לא השתנו. אתה לא יכול לתת לילדים ללמד אותם, נושאים לפי בחירתם, בקבוצות חקר נחמדות, עם חקירה עצמית, ואחר כך לבוא ולבחון אותם במבחן סטנדרטי.
נכון. הם כנראה לא ידעו את התשובות במבחן הסטנדרטי.
בוודאי שלא.
וזה לא בטוח המטרה, כמובן.
בוודאי, ואז הם יחשבו כנכשלים.
כן.
ואז ההורים והמורים יחדיו, יחברו כדי להחזיר סדר לתקנו. מה זאת אומרת?
מי משנה או יכול לשנות את המדדים האלה? רק המחוקק?
אני חושבת שיש מקרה מאוד מעניין בפינלנד שיכול ללמד אותנו לא מעט. מה שהם עשו בפינלנד זה הם הפרידו בין הרשויות. הם הפרידו בין הפוליטיקאים, בין שר חינוך, לבין האוטונומיה שניתנה לבתי ספר. על פי מדיניות מסוימת שאומצה שם כבר לפני כמה שנים, שבה בתי ספר לקחו את המיטב של המחקר של המאה ה-20 ויישמו את זה. עכשיו, שרי חינוך יכולים...
המחקר בנוגע לחינוך.
בדיוק, ושרי חינוך יכולים להתחלף שם חדשות לבקרים. זה לא ישפיע על מערכת החינוך.
אז מה הם בעצם עושים? הם מקשטים את המושב שהם יושבים עליו, או שהם ממשיכים לוודא ש...
הם מדהימים, הם מדהימים. הם פשוט עושים את כל הדברים הנכונים. א', הם הגיעו למסקנה שילדים לא יכולים לשבת על יד שולחנות, על כיסאות, 6 שעות. זה לא בנוי, ילדים לא בנויים לזה בכלל. כן. הם 50% מהזמן מבלים בחוץ, בתנועה. שנית, יש להם כיתות לכל מיני מקצועות ולכל מיני פעילויות וכל מיני... אפשרויות שילדים יכולים למצוא את עצמם בתוך זה.
יש הרבה עבודה עצמאית, אגב, בשיעורים.
הרבה.
והמורה או המורה מסתובבים בין התלמידים.
כן.
והכיתות קטנות כך שהמורה תספיק לעבור בין כל הקבוצות שעובדים.
וגם אם היא לא מספיקה, זה בסדר. הילדים מוצאים את עצמם שם. מה שהם שמים אליו הרבה לב, זה במידה והילדים קצת איטיים במיומנויות היסוד, הם בהחלט נותנים להם חיזוק. את זה, אגב, הם מתחילים לבדוק כבר בגיל מאוד צעיר.
ואז זה אומר, אני שומעת ממה שאת אומרת, שצריך למפות מהן מיומנויות יסוד. ואולי ייצאו תוצאות אחרות לגמרי כשנמפה מיומנויות יסוד בשיטת חינוך כזאת, כמו בפינלנד, וכשנמפה מיומנויות יסוד בשיטת חינוך אחרת. כי אם המדדים שונים, אנחנו נשאף למיומנות אחרת שהיא חזקה.
כן ולא. הרי הקריאה וכתיבה הם מיומנויות שכולם צריכים אותם.
נכון.
ובזה חייבים לראות כבר מגיל די צעיר לאתר את הקשיים של ילדים. בקריאה, כתיבה ומספרים.
אז זהו? אז אלה המיומנויות יסוד?
אלה מיומנויות היסוד.
אוקיי.
כמובן מוטוריות. פה ושם מיומנויות מוטוריות מכל עיני, כן, עדינות וכו'. אבל אני חושבת שמעבר לזה, באמת... כל המערכת הזו צריכה לעבור שינוי עדכון, הייתי אומרת, עדכון, והתפקיד של המורה צריך להיות מאוד מאוד שונה.
כן.
מאוד. כי ילדים כן צריכים ללמוד לעבוד ביחד. העניין של לעבוד ביחד תוך שיתוף פעולה ומסע ומתן וויכוחים ומריבות, זה הכל בסדר. זה חלק מהעניין.
רק צריך שמישהו ילווה, יתווך.
מישהו צריך לתווך את זה, ללוות את זה, ולהשתמש בתהליכים האלה כדי להאיר עליהם באלף, ולהביא את הילדים למודעות יותר גבוהה. מה קורה להם? מה קורה לחברים שלהם?
זה קורה בפינלנד?
זה קורה.
המורה כמתווך או כמלווה?
זה די קורה, זה די קורה. שם התפקידים של המורה מאוד מאוד השתנו. זה די קורה, וילדים גם, בעיקר הם שמים הרבה מאוד דגש על פעילות, על תנועה, על מעשה. על
וזה כשיש מינוס 15 מעלות בחוץ, כן? לא, אבל לא חייבים לצאת החוצה בשביל להניע את הגוף.
גרתי בפינלנד והם גם יוצאים החוצה. הם יוצאים החוצה, אין חוכמות. כן, בהחלט.
אז דיברנו על זה שיש באמת הרבה מאוד מיומנויות שכדאי שהתלמידים והתלמידות ילמדו, ירכשו, וצריך בשביל זה שגם המורים והמורות יוכלו להבנות סביבת למידה כזו, ובשביל זה הם צריכים לעבור הכשרות שונות לחלוטין.
שמיומנויות כאלה צריכים המורים בעצמם.
נכון, נכון.
הרי אתה לא יכול להעביר מיומנות לילד אם אין לך אותה בעצמך.
אז איזה למשל הכשרות את חושבת שיכולות לעזור למורים ולמורות להוות מתווכים, מלווים בתוך הכיתה, לכל התהליכים המורכבים שתיארנו בשעה הקודמת, שקשורים בשיתוף פעולה בין הילדים, בקשב עצמי?
תראה, אני חושבת תפקידים של מורים היום צריכים לכלול בין היתר שלושה היבטים שבהם צריכים להכשיר את המורים. קצת פחות בתחומי ידע, קצת פחות בדיסציפלינות. אני לא אומרת שלא צריך דיסציפלינות, אני חושבת שהדגש עליהם היום צריך להיות פחות ממה שהוא היה פעם. אני חושבת שהדגש על דידקטיקה ומתודיקה צריך להיות פחות ממה שהוא היה פעם. לא לגמור אותו לגמרי, אבל פחות. אני חושבת שיותר מזה, אנחנו צריכים להכשיר את המורים בשלושה תפקידים
מרכזיים.
אחד מהם זה הידע להתפתחות רגשית של ילדים. עכשיו תראי, יש פסיכולוגיה התפתחותית, כולם לומדים את זה. אני לא חושבת שזה זהה לחלוטין לליווי התפתחות רגשית של ילדים. מכיוון שזה דורש הכרת הרגשות של הילדים, זיהוי של הרגשות של הילדים, וניסיון לקבל אותם וללמד אותם את עצמם, ואת האחרים.
אז זה ממש מודעות.
זה לגמרי מודעות. אני חושבת שבשביל זה המורים צריכים לפתח את המודעות גם של עצמם.
כן.
בראש ובראשונה. זה אומר שההכשרה שלהם צריכה לכלול התפתחות אישית של עצמן לכיוון מודעות ולכיוון יותר רגישות לעצמם ולרגשות של עצמם.
כן.
למה שקורה. אני נותנת דוגמה לפעמים לסטודנטים שלי, שמשתוממים על הדבר הזה, ואני אומרת להם שמותר להם לכעוס על ילדים. זה בסדר. יש ילדים שמוציאים אותנו מהכלים. מותר לכם להתפרץ, מותר לכם לכעוס. דקה אחרי זה, הסיפור של מודעות יתבטא בכך שאתם תבואו אל הילד ותגיד, תשמע, הוצאת אותי מהכלים. אני כועסת.
לשקף.
אני גם מספרת לך מה קרה
על
לי.
על עצמי, כן. בדיוק. כדי שגם תוכלי להקשיב לתהליך שאני חוויתי.
בדיוק.
וללמוד ממנו.
ואני אומרת לילד, עכשיו בוא, אתה ואני, ניקח כיוון אחר ונראה מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפחית את החיכוכים האלה.
כן.
עכשיו, זה מודל עבור הילדים. זה מודל שהם צריכים ללמוד אותו. המורים צריכים לתת אותו כמובן, לייצג אותו. וזה מאוד מאוד חשוב.
אז התפקיד הזה הוא באמת תפקיד שאני אקרא לו, זה תמיכה וליווי בתהליכים של מודעות, וגם המורים עצמם צריכים להיות בעלי רמה של מודעות מאוד מאוד גבוהה, כדי להצליח ליישם את זה ולהעניק את זה לתלמידים ולתלמידות. התפקיד הנוסף הוא תפקיד של מעין הצגת הדרך לתכני הלימוד, ולא לתת את הנושאים עצמם או את הידע עצמו.
נכון.
מעין מורה דרך בעצם.
המורה צריך להיות מורה דרך, בהחלט. הוא צריך להראות לילדים את התחום של חומרי הלימוד שלהם, מה המשמעות של הדברים, מה המשמעות, מאין זה בא.
ככה אפשר בעצם לעזור להם לפתח מיומנויות כמו מה? יצירתיות איזה, למשל יכולה לעבור
זה,
ככה?
זה לא רק יצירתיות. זה גם יצירתיות, אבל זה גם המיומנויות של איך אני מחפש חומר. ובעידן של הצפה כל כך גדולה במידע,
כן.
ובעיקר בעידן הפייק ניוז, איך אני מוודא שמה שאני מקבל יש לו ערך.
מהימן.
הוא אמת, הוא מהימן ויש לו ערך.
כן.
אני חושבת שזו מיומנות חשובה ביותר כיום.
אז המורים צריכים לדעת לתכנן את מה, זאת אומרת, לבנות מערכי שיעור שהם מונחים לפי זה?
לא הייתי קוראת לזה מערכי שיעור, מערכי שיעור זה מלכודת. אני הייתי קוראת לזה תכנון סביבות למידה.
כי עכשיו, מערכי שיעור זה מהחינוך הקונבנציונלי, בדיוק, ואנחנו בדיוק. מנסות לתת לו חלופה.
בדיוק. עכשיו, תכנון סביבות למידה, מורים לא יכולים לעשות כבודדים. בדיוק כמו שאנחנו ממליצים על שיתוף פעולה בין קבוצות ילדים, בית ספר חייב ליצור קבוצות מורים שעושות תכנון סביבות למידה. בלי קבוצות מורים שמתכננות...
Don't tell them, show them. הם ממש צריכים לעשות את זה בעצמם, לראות את זה ולעשות את זה.
לגמרי.
ואחר כך רק להעביר את זה לתלמידים.
לגמרי, הרי כאשר... מה זה למידה? כאשר בני אדם מדברים זה עם זה, מביעים דעה, השני שומע את זה, מגיב, מוסיף משהו משלו, אתה שומע את הדברים, אתה מקבל הרחבה שלהם, אתה מאבד אותם בתוך עצמך, אתה יוצר ידע. זו למידה.
חשוב לי לומר בהקשר הזה, שזה אולי המהות של הדברים, להפסיק לראות במורים אמצעי. הם לא אמצעי, הם גם המטרה לא. עצמה.
לגמרי.
ולכן לא. הם חייבים לעבור את התהליכים האלה בעצמם.
בוודאי.
חייבים.
בוודאי.
התפקיד השלישי של מורים ומורות במערכת, במערכת
התפקיד
החינוך?
התפקיד השלישי הוא רציני מאוד. זה לחבר את הילדים למקורות הדברים שהם מתקלים בהם.
כן.
אם ילדים לומדים היסטוריה, הם צריכים להבין על מה זה היסטוריה. מה זה בכלל? איזו תופעה אנושית מוזרה זאת היסטוריה? תיעוד? אירועים?
אז זה מעין, זה? מעין דיון שהוא מטה? מטה בדיוק. על? כלומר, מעל בדיוק. הנושא עצמו?
בדיוק. זה בעצם, קוראים לזה מטה-קוגניציה, אבל גם את הביטוי הזה אני לא אוהבת. אני חושבת שהם צריכים, משום שהשפה מובילה אותנו להרבה מאוד מלכודות. היא מקבעת לנו את החשיבה, ואני די נזהרת מזה.
כן.
אני חושבת שהמורים צריכים לחבר ילדים למקור של הדברים. מתמטיקה זאת אחת הבעיות הגדולות של ילדים.
אולי באמת משום שלא מסבירים לנו מהי מתמטיקה.
מה זה מתמטיקה?
במה היא מועילה.
מה זה? מה זה הדבר הזה? כן? אני מתה לספר לילדים איך איינשטיין מצא את תורת היחסות עם מספרים ומתמטיקה. ורק שנים אחרי זה הוכיחו בניסוי שזה אכן נכון.
כן. כלומר, אומרת, הפיזיקה החרה את המתמטיקה.
בדיוק.
אבל בכל זאת הוא יכול היה להיות מאוד בטוח, או
הוא יכול היה להיות
חלקית כן? במשוואות שלו.
בדיוק.
בזכות הכלי המתמטי הזה.
עכשיו, הכלי הזה הוא קוד. הוא קוד לפיצוח הרבה מאוד מסתורין של היקום שלנו.
אז ממש לנהל דיון שהוא מתה
לגמרי.
הנושא עם הילדות והילדים
לגמרי.
בכיתה.
לגמרי. וזה אומר שהמורים הם כל הזמן לומדים, יחד עם הילדים.
ברור.
זה המודל.
אז אנחנו נדבר עכשיו על מחקר שאת ערכת יחד עם שותפות או שותפים, תכף תספרי לי. והמחקר הזה מראה את כל מה שדיברנו עליו בעצם, איך כל מיני סביבות למידה, אמרנו שצריך לקרוא לזה, ולא מערך השיעור.
נכון.
איך סביבות למידה שהן מותאמות לאפשר יותר דיון, יותר הטלת ספק וביקורת בקרב התלמידים והתלמידות, משנה או מגבירה או מפחיתה, תכף נראה, את הערכים של הילדים והילדות האלה. אז תספרי לי קצת. זה
כן.
גם, אגב, מחקר מקיף.
זה מחקר מאוד מקיף. זה מחקר שנערך על ידי דוקטורנטית שלי, שהיא כיום דוקטור, דוקטור דפנה מלכה, שחקרה בסביבות 1,000 ילדים. זה הרבה.
כן, זה הרבה מאוד.
והיא רצתה לבדוק אם יש קשר באמת בין סביבת הלמידה ובין התפיסות של ערכים אצל ילדים, גם בחטיבות ביניים וגם בחטיבות עליונות, כשהמדדים שנבדקו היו כמה חומר רלוונטי לעולם התלמיד, כמה סקרנות, כמה פיתוח חשיבה ביקורתית יש, כמה יש שליטה של תלמידים ומורים בתהליך של הלמידה, וגם כמה יש שיתוף פעולה בין המורים. אז אלה היו המדדים שנבדקו בתוך שיעורים.
בין המורים ובין התלמידים.
בין המורים ובין התלמידים, בין
כן.
התלמידים לבין עצמם.
נכון.
עכשיו, זה נבדק מול שיעורים שבהם היו שיעורים פרונטליים, רגילים, מעברת ידע, אצל מורים טובים.
חינוך קונבנציונלי, כפי שאנחנו מכירות אותו היום.
והמדדים של הערכים שהיא בדקה אצל ילדים, איך הם מתייחסים לכבוד ולהגינות, איך הם מתייחסים לאמינות, איך הם מתייחסים לאכפתיות לזולת, ואיך הם מתייחסים לאחריות כלפי עצמם וכלפי אחרים.
אחריות, למשל, אחריות לביצוע מטלות, אחריות לאחר.
זה גם וגם, זה אחריות לבצע את המטלות, לעמוד בלוחות זמנים, לשים לב שאחרים יחד איתך וכו'.
כן.
והתוצאות כן מפתיעות ולא מפתיעות. התוצאות הן שבכיתות שבהן, ככל שהיו יותר המדדים של, אנחנו קוראים לזה, את שיטת הוראה קונסטרוקטיביסטית, אבל נקרא לזה בעברית, שיטה שבה יותר קל ויותר נכון לבנות ידע. ובאמת אכן זה מראה שבשיעורים שבהם הייתה יותר הבניית ידע, עם המדדים שאמרנו קודם, התפיסות הערכיות של ילדים היו גבוהות במובהק מאלה של השיעורים הפרונטליים.
ואיך אנחנו יודעות שזה בהכרח קשור לאופן השיעור, למהלך השיעור, ולא אולי לגורמים אחרים שהיו במקרה בכיתות האלה שיצאו עם ערכים גבוהים?
אנחנו לא יודעים, אבל אם נגיד שבערך 500 ילדים, הרבה מאוד כיתות היו כאלה והרבה כיתות כאלה, יש להניח שיש פיקוח כאן גם על השונות בין הכיתות. בין כל כיתה לכל כיתה יש שונות, ובכל זאת, כל אלה שהשיעורים שלהם אופיינו בדרך שתיארתי,
שהשיעור המובנה, מובנה ידע ולא פרונטלי.
ולא פרונטלי, כולן ביחד, באופן מובהק, הראו תפיסות ערכיות יותר גבוהות של ילדים.
כן. אז הילדים באמת הביעו יותר ביקורת, או היו יותר ביקורתיים כלפי דברים שאמרו להם, עובדות שהציבו בפניהם?
הייתה להם אפשרות לעשות את זה. Mm-hmm. זה היה פתוח. הם יכלו יותר ללמוד ביניהם לבין עצמם, בקבוצות, הם יכלו יותר להטיל ספק, הם יכלו יותר לבטא ביקורת. כן. זה היה חלק מהעבודה שלהם.
גם יותר שיתפו פעולה ביניהם?
המטלות שלהם היו קבוצתיות. היו משותפות.
ועל כן הם כנראה היו טובים יותר בזה. אני רוצה שנצרף לשיחה שלנו את טל וייס, מומחה למחזות זמר, שיחגוג איתנו או יציין איתנו את זה שהשבוע לפני עשור עלה בברודווי המחזמר בת הים הקטנה. וזה תירוץ נהדר לספר לכם מאזינים ומאזינות על הקשר, שאולי לא כולם מכירים, בין דיסני לבין ברודווי. היי טל.
מה המצב?
המצב מצוין, כי אתה הולך לדבר איתי על התאגיד היחיד שאני סולחת לו על היותו מרושע ותאגידי. וזה דיסני.
היום אנחנו נדבר על כמה הוא מרושע וכמה הוא תאגידי, וזה תמיד אחלה.
כן.
אבל קודם כל טיפה על בת הים הקטנה.
כן, קדימה.
גם מחזמר וגם סרט מדהים.
נכון.
המחזמר הרביעי של דיסני בברודווי, אחרי היפה והחיה, מלך האריות וטרזן. עלה ב-2008 עם השירים האהובים של אלן מנקן והאוורד אשמן, מהסרט מ-89, גם הוסיפו כמה שירים חדשים ממש ממש מקסימים. העלילה מתכתבת עם הסיפור כמובן של הנס קריסטן אנדרסון על בתולת ים שמתאהבת בנסיך ומשתכנעת על ידי אורסולה המכשפה לוותר על הקול שלה כדי לקבל רגליים.
דמות אהובה עליי.
כן, ולקבל 3 ימים... בעולם בני האדם כדי לנסות לגרום לנסיך להתאהב בה. אני חייב לספר לך, אני שילמתי און עתק גם זה שהייתי בן 20 וגם לאינפלציה לתקופה כדי להיות בערב פתיחה של זה בברודווי.
בערב הפתיחה? בבחורה?
בבחורה. והייתי מוקף בילדים בני 5 שבחו כל הזמן. ואז הווילון עלה, ואני הייתי היחידי שנשאר בוכה. כי דיסני עשה לי את הילדות. לא, ההצגה הייתה לא מדהימה, והיא גם מסגרה אחרי שנה.
אחרי שנה היא ירדה?
אחרי שנה היא ירדה.
לעומת הליון קינג שממשיך לשחק.
לא, ליון קינג וגם היפה וחיה לו מצטעה מאוד מאוד ארוכה. אבל עדיין, דיסני זה טור דה פורס בברודווי. יש לנו אגב כמה שירים מההפקה הזאת לשמוע את השירים החדשים שהוסיפו.
נכון, אז בואו נשמע. אנחנו נשמע שיר קצר שאריאל שרה במחזמר, אבל לא מופיע בסרט המקורי לכל המכירות. And what might they be? Something splendid, maybe. Look over here. Could you bust? Isn't it just bedazzling? Dazing, utterly amazing. Gazing round, it's like to die. Just seeing it feels so good. I'd scream. יופי, פה לפחות היא שמחה. בסרט השירים שלה הם בעיקר כמיהה לדבר מה שאין לה, ועל כן היא אולי יותר מלנכולית בסרט. אז פה זה נשמע שהיא גם חוגגת.
הוסיפו גם השירים, הוסיפו שירים מקסימים לתוך המחזמר. הוא פשוט, הוא לא התחבר. היה להם כל מיני בחירות מאוד מאוד עזויות של איך לעשות שהם כאילו שוחים.
את השחייה, את השהות בתוך המים.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שמכל הקנון של דיסני, דווקא אורסולה מקבלת את השירים הכי טובים, וגם בסרט השיר שלה הוא הכי טוב, וגם הוסיפו לה שיר מקסים במחזמר.
אז נשמע ממנו.
כן. I want disgusting wealth, I want exquisite sin, want the entire sea to worship me on bended fin. I want to greet my loving subjects and then have them as a snack. Remember those good times, I want them back.
איי איי איי, רוצה לנשנש את החברים אויבים שלה.
מה, כן, זה לא כולנו?
לא כולנו. היי, אז זה הסיפור של בת הים הקטנה, וזה תירוץ, כמו שאמרתי, מצוין לדבר על ההשפעה של דיסני בברודווי.
אוקיי, אז בערך בתקופה שהיפה והחיה יוצא בקולנוע, 1991, דיסני מתחילה להשתעשע עם הרעיון של להפוך את הסרט של המחזות למחזמר. עכשיו, מה שעזר לרעיון הזה להפוך למציאות, היה שבהופעה באוסקר של שנת 92, השחקן ג'רי אורבך עשה נאמבר של בי אור גסט. נאמבר אמיתי, כאילו, זה בסרט המצוין, ובאו שחקנים ושרו את זה.
כן.
ודיסני פתאום מבינים שיש כאן כנראה הרבה מאוד כסף.
פוטנציאל רווחי גדול.
נכון. הם פותחים חברה, כי זה מה שתאגיד עושה, בשם דיסני פיאטריקל פרודקשן, ומתחילים במסע שלהם לעבר ברודווי. עכשיו, זה מבחן לקמוס. מדהים. להראות איך דיסני, זה להראות הכוח של החברה הזאת לעומת כל חברה אחרת. כי כל חברה אחרת הייתה מגיעה, מביאה צוות שיחסו מחזמר, יעלו מחזמר, עשו את זה, זה לא, הם לא המציאו את הגלגל.
אבל
עכשיו, שדיסני עושה את זה, אוקיי? לדיסני חשוב מאוד לשמור על התדמית המשפחתית שלה. נכון? זה מיקי מאוס, זה כולם מצלילים על זה, זה משפחתי. בשנות ה-90, שאלוהים, אני אומר את זה, אבל זה 30 שנה, אז חזית זה עדיין 10 שנים אחורה, אבל כן, לא 90, זה לפני 30
לא,
שנה.
30 שנים אחורה.
30 שנה אחורה, הפיאטר דיסטריקט, שזה מידטאון 42 וברודווי, באותו תקופה זה אחד המקומות הכי מוזנחים בניו יורק.
מלאים בפשיעה.
בפשיעה, בחנויות של חנויות סקס וזונות וסמים. מקום שמי שעכשיו אומר לי אין דבר כזה, עכשיו זה כאילו זה ידים אנשים, אבל המקום הזה היה נוראי.
כן. לא כל כך לכל המשפחה.
לא, ממש לא. ודיסני אומרים, תקשיבו, אנחנו נבוא, עכשיו אנחנו לא נבוא ונתארח בתיאטרון, אנחנו נקנה תיאטרות, אנחנו נשפץ את המקום וזה, אבל הם באו לראש העיר באותה תקופה, ואמרו לו, אבל אתה מנקה את כל האזור הזה.
אתה חייב לנקות בתמורה לכך שאנחנו משקיעים בעיר שלך, קונים תיאטראות, אתה חייב לנקות את האזור מפשיעה.
אני חייב לקריא לך ציטוט ממאמר מהאינדיפנדנט, מאותה תקופה, שעוד לא האמינו לזה, הם אמרו את זה בתור קוריוז. לא יודע ככה, טיים סקוואר והחלק המערבי של רחוב 42 הם הנשמה הרקובה של המידטאון במנהטן, אזור שאין להתקרב אליו, שמוכלס על ידי שיקורים, בטלנים ומכורים לסמים. זה המקום שתושבי ניו יורק אוהבים לחשוב עליו בתור פרשת הדרכים של העולם.
אני לא מאמינה.
עכשיו, 240 בתי עסק מפונים מהמידטאון, שזה כל מיני מקומות של פיפשוט ומקומות כאילו באמת עסקים מזעזעים.
כן.
שוטרים בכל פינה מעיפים את ההומלסים מהמקום.
זאת אומרת שעיריית ניו יורק עמדה בהתחייבות שלה לדיסני.
הם קיבלו על זה המון המון כסף, ושמי, זה גם עזר. תשמעי, אף אחד לא רוצה פשיעה.
ברור, זה הייתה ווין-ווין.
זה תיאוריית החלון השבור לגמרי.
כן.
והם ניקו את זה, ובאמת המקום הזה הפך להיות הרבה יותר נקי. יש שם אפילו שיר שצוחק על הכניסה של... יש שיר מחזמר, ממחזמר מאוד מפורסם, שנקרא Forbidden Broadway, שכל שנה עולה גרסה שלו, וצוחק על כל מה שקורה בברודווי באותה שנה. הם עשו ממש שיר... שמחליג על הכניסה של ברודווי.
כן, הם היו חייבים להתייחס. היו חייבים להתייחס לכניסה של דיסני לברודווי, והם צוחקים על ברודווי שהיא לא כזאת טובה, ושדיסני הביאה לה את כל התהילה. הנה נשמע קטע מתוכו. Be depressed. Be depressed.
rest, 'cause Walt Disney is the best. Now the biggest Broadway musical's a cartoon from the West. Children say it's a feast, seeing Beauty and the Beast. Now it turns the Great White Way on is a drama drawn in crayon. Guys who sing, dolls who dance.
אפשר לשים לב שהלחן הוא כמובן הלחן מתוך The Beauty and the Beast, Be Our Guest.
תראי, אנשים בברודווי, כאילו, התעשייה היה לה מאוד מאוד קשה לאכול לדיסני.
כן.
כי היא עשתה, באמת, היא עשתה שינוי לא קטן בכלל בהיסטוריה של ברודווי. כי עכשיו, עכשיו מינטאון נקייה לגמרי, ומתחילים להגיע יותר תיירים, וזה הופך להיות פתאום מחזות זמר, מתחילים לפנות לקהל חדש שנקרא תיירים, שזה אנשים שצריך לפרסם, לעשות להם מצגות טיפה שונות, משהו, והכל הופך להיות גדול, והכל הופך להיות דיסני סטייל, זה ממש, זה, אני חושב שזה אחד מהדברים הכי משפיעים, בטח באותו עשור, אבל אני חושב שב-20-30 שנה האחרונות, הכניסה של דיסני, הייתה, ממש שינתה את ברודווי, שהיה בדעיכה בשנות ה-90, עדיין היה זה אחרי המשבר של האיידס, והרבה מאוד, הרבה מאוד אנשים בתעשייה לא עלינו, כאילו, נפטרו, וזה היה איזשהו לייפליין מאוד מאוד חשוב שהגיע ועזר לכל התיאטרות שמה.
טוב, אז אני מרשה לעצמי לומר תודה לדיסני. היא פתחה את זה לתיירים, ואני אחת מהם.
נכון.
טל וייס, תודה רבה לך על השיחה הזו.
בכיף.
שתיים שיודעות כאן באולפן. אחת מאוד מרוצה, והשנייה לא צפתה בסרט. סליחה, חנה, מה זה צריך להביע שאת לא ראית את The Little Mermaid?
Well, זה צריך להביע, זה צריך להביע שכנראה. יש לי עוד כמה תחומי עניין.
אני מזמינה אותך לתוכנית שבה נצפה בסרטי דיסני ונדון במה הם עושים לחינוך של כולנו.
אני אשמח.
את תראי שזה משתנה לאורך השנים.
אני אשמח. אני יודעת שהוא מתעדכן מאוד לאורך השנים.
כן, אתה תגיד שמתעדכן.
וזה מאוד חשוב.
נכון, נכון, כי זה משפיע. אנחנו סופגים הערכים לא רק בבית הספר, בכיתה.
אבל את מבינה, גיל, זה בדיוק העניין. נעבור את המערכות אחת אחת ונראה איך הן מתעדכנות.
כן.
ואנחנו תקועים במערכת חינוך שמאוד מתקשה להתעדכן, מאוד.
אז
היא
למה?
רוצה,
למה?
אבל היא מתקשה.
בגלל גודלה?
אני מניחה
בגלל
שחלק.
בגלל הרגל?
אני מניחה שחלק מתוך הסיבות זה באמת, זה מערכות גדולות מאוד. צריך לזכור שאלה מערכות טוטליות, גורפות. אין לנו עוד מערכת שמקיפה את כל הילדים של מדינה נתונה. זו מערכת יחידה. קחית מערכת הבריאות. מערכת הבריאות זה רק האנשים החולים. שיהיו בריאים.
נכון. למרות שמיכל חמולותם בשעה הקודמת אמרה לנו, זה בעצם כולנו, והרפואה צריכה להיות רפואה מונעת, ולא רפואה...
זה ללא ספק, אבל הטיפולים, כן, אני נכון. מדברת על טיפולים. או קרית מערכת המשפט. או מה שזה לא
רק
יהיה.
רק מי שיש לו בעיה, מגיע בדיוק. אל פתחה של מערכת המשפט.
מערכת החינוך היא מערכת ענקית. זאת רכבת אדירה, עם המון קרונות. ומה שצריך לעשות זה להחליף גלגלים מתוך כדי נסיעה. זה לא פשוט. זה כן. לא פשוט.
קל וחומר כשיש כזה הבדל בין הדור הקודם לדור הנוכחי,
נכון,
ואז
נכון.
צריך לעשות כאן איזו אדפטציה, גם אצל ההורים וגם אצל המורים והמורות.
זה מה שאני רציתי להגיד, שגם ההורים לוקחים פה חלק, כי ההורים הם חלק מהחברה. כן. בית ספר הוא חלק מהחברה. הם רוצים הצלחות. הם רוצים הישגים, הם רוצים ציונים. Mm-hmm. גדלנו על זה, זה בגנטיקה שלנו. קשה מאוד לשנות
כן,
גנטיקה כזאת.
כן, זה הרגל שקשה לשנות.
בדיוק. זו שפה של מה שאנחנו משתמשים בה, וקשה מאוד לשנות אותה. אבל היא משתנה. לאט,
כן?
לאט. לאט, לאט.
בבתי ספר מסוימים, בנקודות ממוקדות מאוד, או באיזה תוכניות רחבות היקף שמנסות להטמיע לאט?
יותר מזה. אלמלא היו לי 4 עשורים של ניסיון וחינוך, והפרספקטיבה שאני יכולה לראות מה היה לפני 40-45 שנה, לעומת מה שקורה היום, יש שינוי. אני בהחלט יכולה להעיד על שינוי, ולו רק ממספר בתי הספר, שיש להם יוזמות מדהימות, של כמו בתי ספר דמוקרטיים, כמו בתי ספר ברוח וולדוף, כל מיני בתי ספר, והם יותר ויותר כאלה. ומשרד החינוך מכניס אותם כחלק מהחינוך הפורמלי והרשמי, שזה בהחלט לזכותו.
כן.
זו הבנה חשובה.
בתי הספר האלה משנים את ההכשרה, למשל, לצוותי הוראה, כפי שדיברנו
כן,
קודם שצריך
כן.
לעשות?
אני אספר לך רק שאני הייתי שותפה להקמה של בית ספר מאוד מיוחד במעלה צביעה, בגליל, שיש לו גם הכשרת מורים, והכשרת המורים שלו היא בינתיים עוד לא מוכרת, אבל הם עושים את זה. בינתיים, היא כוללת את כל הנקודות שדיברתי עליה מקודם.
שלושת התפקידים של מורה
שלושת
בכיתה.
שלושת התפקידים של המורים, בדיוק. כן.
שינויים נוספים שצריך לעשות, זה בסביבת הלמידה עצמה. המורה יכול להיות מדהים ככל שיהיה, ועדיין הוא צריך עזרים יחד עם או אפילו שהמערכת תתמוך בשינוי שהוא עושה בכיתה.
המערכת צריכה לתמוך בשינוי שהוא עושה בכיתה רק על ידי כך שהיא תיתן לו את הזמן שלו, את האוטונומיה שלו, ותשחרר אותו מהצורך לבחון את התלמידים כל יום שני וחמישי על הישגיהם.
זה נקודה קריטית, כי קריטית. המערכת לא משחררת את המורים
לא,
מזה.
היא לא משחררת.
וגם המורים נמדדים, אגב, לפי
לחלוטין,
זה, לא רק התלמידים.
לחלוטין. אני חושבת שזה עקב אכילס בינתיים. אני חושבת שאנשים כבר יודעים את זה. אני חושבת שבעולם נשמעים קולות יותר ויותר רמים, כנגד מבחנים אחידים. הדבר הזה מתחיל להיות מאוד מובן. זה מכשיל אותנו. זה לא יכול להעביר אותנו לעתיד. העתיד לא ידרוש מאיתנו מבחנים אחידים יותר, הוא ידרוש דברים אחרים לחלוטין.
זה דברים שאני מתארת לעצמי שקשה לבטל ברגע. אני לא יכולה בתור שר או שרת חינוך לבטל ברגע את כל המבחנים האחידים שיש בארץ. אני חייבת לייצר חלופה או לעשות את זה בהדרגתיות, או להכניס את זה רק מכיתה א' של שנת 2019.
למה?
לא, אז אפשר לבטל ב...
בוודאי, בוודאי.
קדימה, תאירי את עיניי.
אמנם, יש אנשים שמאוד יכעסו עליי, על האמירה המאוד נחרצת הזו, אבל לדעתי כן. האנשים קושרים קשר שלא קיים בין תוצאות מבחני הבגרות לבין כניסה לאוניברסיטה. איש איננו זוכר שאנשים נכנסים לאוניברסיטה שהם 12-15% מכל מחזור. אבל במחזור יש 100% ילדים, ואנחנו מכפיפים 100% של ילדים לתהליך שיעשה סלקציה ויקח חלק קטן מהם.
רק 15%.
בדיוק. למה? גם כשאנחנו אנשים מבוגרים רשאים לבחור מה הם רוצים ללמוד. אנחנו מדברים על מערכת שקופה, מה זה קופה? מערכת חובה.
כן.
למה לא לנתק את הקשר הגורדי הזה?
דיברנו על פינלנד בתור אחת הדוגמאות שאת ביקרת בהן, ממש חווית את החינוך שם. שם, אם אני לא טועה, המקצועות המעשיים, מקצועות המלאכה, מלאכת היד, ממש אפשר לראות שכבר בבית הספר,
בוודאי.
הם מכווינים גם לזה,
בוודאי.
והם לא רואים בזה משהו פחות. אצלנו רואים בזה כמעין איזה משהו פחות, פחות טוב מללכת לאוניברסיטה. לא. את זה גם צריך לשנות, את
אנחנו
התפיסה.
אנחנו עם הספר, לא? אנחנו עם הספר. כן, יש
טוב,
לנו...
עם הספר צריך הרבה דברים בשביל להיות עם הספר.
יש לנו היסטוריה של, של כבוד רב מאוד ללמידה. לאוריינות. אנחנו חייבים לפתח גם כבוד רב לעשייה.
כן.
ויש, יש.
יש כבוד לעשייה?
אני חושבת
מתחיל,
שמתחיל להתפתח, מתחילה להתפתח ההבנה שאנחנו זקוקים לזה לא פחות מאשר לאוריינות.
כן. אז איך באמת, אני רוצה אחר כך שאנחנו נקדיש גם זמן לעשייה של ממש, או ליישום של ממש, איך אפשר ליישם? את אומרת שאפשר במחי עד ככה לוותר על המדדים הנוכחיים של היום, אז איך אפשר לעשות את המעבר הזה אל הכשרות מורים שהן שונות וממוקדות בשלושת התפקידים שהציינו מקודם? איך אפשר לשנות את סביבת הלמידה? אם זה ככה...
אני רוצה לספר לך שאני השתתפתי בפורום שהוא צוות בין מכללתי להגשת מתווה למשרד החינוך, למלאג, של חינוך ערכי במכללות. שם נעשית חשיבה בכיוון הזה. אני חושבת שאנשים מבינים שזה מה שצריך להיות היום. צריכה להיות חשיבה הרבה יותר ברורה. אגב, אנחנו מדברים הרבה מאוד על חינוך לערכים. אין לנו מושג איך לעשות את זה.
נו כן, לכן אני שואלת.
זהו. זה דורש הרבה מאוד חשיבה, כי ככל שאנחנו חושבים על זה יותר, אנשים יותר ויותר מבינים שזו מהפכה. אנחנו מדברים על מהפכה של ממש.
כן. מהפכה התנהגותית, חשיבתית.
לגמרי, לגמרי. כל השפה ששימשה אותנו עד היום צריכה להשתנות.
נכון.
פשוט להשתנות.
נכון, טרמינולוגיה זה לא סתם.
היא בהחלט. היא מקבעת מאוד מאוד את החשיבה שלנו.
כן.
אז כן, אני חושבת שההתחלות נמצאות כאן, אני מאוד מקווה שהם יביאו, יישאו פרי. אני רואה במכללה שלי, פרופסור טלר, שהוא נשיא המכללה שלנו, עד כמה הוא מעודד, דוחף, מעוניין בשינוי הזה.
כן.
והוא מאפשר לנו באמת עבודה נפלאה בתחום הזה. אז כן, זה נותן תקווה. זה מעודד.
גם לי, לשמוע את זה. אני רוצה שנצרף לשיחה את דוקטור קרני לוטן מרקוס מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה, חוקרת מערכות לגידול מזון, והפעם קרני יצאה מגבולות מדינת ישראל, הרחיקה אל אנגליה, ובדקה מה קורה ברפתות אנגליות, איפה שלפרות יש מו עם מבטא. היי קרני.
היי גיל.
אז מה גילית אחרי שביקרת בכברות עם דבורים, ועכשיו את עוברת לרפתות עם פרות?
גיליתי דברים מעניינים, אבל אני כבר אקדים ואומר שיש סיכוי שהפינה היום תגרור תגובות זוהמות ממאזינים,
כן.
גם מתעשיית החלב וגם ממאזינים טבעוניים.
אוקיי, אז קדימה, לחדד אוזניים ולשלוח אלינו את התגובות שלכם.
טוב, אז קודם כל, הנושא מאוד רחב. אני אדבר על רפתות ורפתות אלטרנטיביות. באנגליה חזרתי רק אתמול. והנושא כולל היבטים סביבתיים ומוסריים, אנחנו גם יודעים יופי שיש הבדל בין בשר לחלב. אני אדבר היום על פרות חולבות, ואני אתמקד בצד המוסרי, ולא כן, הסביבתי.
כן.
עכשיו, כבר כמה שנים חיות נשק, בכלל הנושא הזה מעסיק אותי. כן, במיוחד השאלה כמה מותר לנו, בני אדם, להשתמש בחיות משק לתועלת שלנו. עכשיו, בעידן שלנו, התשובה לשאלה הזאת היא סובייקטיבית. כי החקיקה, זאת שמתייחסת לרווחת בעלי החיים, היא מאפשרת גידול בעלי חיים בתנאים תעשייתיים לא טובים.
כן.
אז אני מתחבטת בשאלה כבר כמה שנים, ואני מנסה להבין את הדעות שהן נשמעות מכל הצדדים, ואני עדיין בחקירה מתמדית. אבל קודם כל, יש באמת הבנה שהגעתי אליה, זה שגידול בעלי חיים באופן תעשייתי, זו פרקטיקה שאני מקווה שבעשורים הקרובים תתפס כהתנהגות ברברית, חשוכה ותעלם מן העולם.
ותחלוף.
נכון, עכשיו שמחתי לקרוא הבוקר בעיתון, ששוויץ החליטה להעביר חוק שאוסר על השלחת לובסטר חי לסיר.
וואו.
מתוך הבנה שהלובסטר לא חסין לסבל, אז הנה התחלה.
וואו, זו באמת התחלה נהדרת. תודה על ההודעה הזו, ישבתי באופן ולא הספקתי לקרוא את הידיעות על הלובסטר, כן.
אז את יודעת, אם לא מחלבות תעשייתיות, אז השאלה היא מה כן, בשביל זה באמת רחקתי עד האנגליה. קודם כל יש כמובן את הדעה שבני אדם בכלל לא צריכים לצרוך חלב ומוצריו, מטעמים בריאותיים, מוסריים וסביבתיים. אבל בריאה הוליסטית לפרה יש חשיבות, בטח למשק קטן, כי פרה של פרה זה דשן אורגני טוב וחשוב לחקלאות. אז כמובן אפשר לגדל פרות בשביל הפרה שלהן, אבל לפי דעה אחרת אפשר ליהנות מהמתנות שהפרות נותנות לנו, שזה חלב והאור שלהן, את יודעת שהן מסיימות את ביקורן בכדור הארץ.
כן.
עכשיו, כל עוד הפרה זוכה לחיים טובים ומתייחסים אליה בכבוד. עכשיו, בביקור שלי באנגליה ראיתי כמה מודלים אלטרנטיביים, אבל אני צריכה להגיד, לציין מראש, זה רפתות קטנות מאוד קהילתיות, אבל יש להן היגיון כלכלי ומסחרי ומוסרי וסביבתי.
כן, הטענה כנגד רפת קטנה זה שהיא בטח לא רווחית.
אז הן רווחיות, ותכף תביני גם איך הן רווחיות. אז רק בשביל שנבין על איזה סדר גודל אנחנו מדברים, ובאמת מדובר על סדר גודל קהילתי. אז ביקרתי ברפת הגדולה של 35 פרות חולבות.
עצומה.
כן, עם מחלבה קטנה לידן שמייצרת, ממש צמודה, שמייצרת חלב וגבינה ויוגורט לקהילה המקומית, וגם ביקרתי ברפת של 8 פרות שנמצאות בשטח, וגם שם יש מחלבה פצפונת בקרוון, וגם היא מצליחה לייצר חלב ויוגורט ללקוחות קבועים.
אבל כן, הם לא באיזה מקומות מרוחקים, מבודדים, אם הם כל כך קטנות והפרות חופשיות, למי בדיוק הם מוכרים?
אז יש קהילה מקומית, ויש מודל מסחרי סופר מעניין, והרפתות רווחיות, אבל הם מוכרות חלב במחירים יותר גבוהים מהסופר, אבל גם המוצר הוא ייחודי.
אז תסבירי מה הייחוד ולמה שאני אהיה מוכנה לשלם יותר?
אז קודם כל פסטור. החלב לא מפוסטר. עכשיו, בישראל יש חוק שמחייב פסטור של חלב, שפסטור, אני רק אזכיר למי ששכח, זה החלב מחומם, לפחות ל-73 מעלות, במשך 16 שניות בשביל להרוג את המזיקים והחיידקים, כן. אבל בדרך הורגים גם את החיידקים הטובים. עכשיו, אחר כך צריך לקרר את החלב מיד ל-4 מעלות או פחות. עכשיו, באנגליה אין חובת פסטור. עכשיו, החלב התעשייתי שם הוא מפוסטר, אבל המחלבות הקטנות האלה שביקרתי בהן, הן מוכרות חלב רו, חי, לא מפוסטר.
כן.
הן עוברות תהליכי פיקוח קפדניים מאוד, ובדיקות, גם הרשויות בודקות אותן, וגם הן בודקות את עצמן. עכשיו, התהליך הזה מתרחש כבר הרבה שנים, בלי תקלות בריאותיות, ואני טעמתי את החלב הזה, אז מכאן את מבינה שאני לא טבעונית. ואם הייתה לי בחירה, אני כנראה שהייתי בוחרת בחלב הזה.
מה, הוא טעים יותר?
כן.
באמת?
באמת.
טוב, מגניב.
עכשיו, המקומיים מדברים גם על כוח חיים שיש בחלב הזה, ומדברים על זה שזה נחוץ בכמות קטנה, בעיקר לילדים. עכשיו, יש עוד נקודה מעניינת, שדווקא רלוונטית לנו הצרכנים, הימגון, נכון? אנחנו תמיד מסתכלים על החלב, חלב מפוסטר ומהומגן.
זה נקרא הימגון, מהומגן, זאת אומרת מהומגן. אחיד.
נכון, כי למשל הומוגני?
כן, למשל הומוגני.
עכשיו, החלב שם לא מאומגן, שבארץ אין חוק. בניגוד לפיסטור, אין חוק שמחייב אימגון.
ובכל זאת עושים אימגון, למה?
עכשיו, אימגון פשוט זה בשביל לרסק את המולקולות של השומן, ואז הן לא יכולות להתרכז מחדש, והחלב הופך להיות אחיד. עכשיו, בלי אימגון, מה שקורה זה שהשמנת צפה למעלה.
ההורים שלי אמרו שכשהם היו ילדים, איך הם קראו לזה? קיימק? לא, איך הם קראו לזה? שזה היה מצטבר על הפקק, והם היו רבים מי אוכל את זה.
נכון, אני גם שמעתי כאלה סיפורים מסבא וסבתא,
כן.
אבל צריך לזכור שזה מרחיק את השלה, את החלב, עוד שלב מהצורה המקורית שלו, וזה קורה בעיקר בגללנו, שאנחנו כבר לא רוצים לריב, כמו שאת אומרת, על השמנת בחלב,
כן.
ואנחנו רוצים לראות חלב שלנו אחיד.
אז ענייני אסתטיקה.
כן, ענייני אסתטיקה שפוגעים בנו, הצרכנים.
כן, כן.
עכשיו, התזונה של הפרות ברפתות האלה שונה. קודם כל, הפרות אוכלות רק עשב וטלטן, שזה מה שפרות אמורות לאכול. עכשיו, בחורף הן אוכלות את זה מיובש או מוחמץ, ברפתות העשייתיות, במקרה הטוב, הפרות אוכלות תערובת כזאת של עשב וטלטן, בשילוב של אוכל של בני אדם, שזה כמחתירה, סחיטה, סויה, וזה כדי להשאיר את התזונה של הפרה, על מנת שתניב יותר חלב, ובאמת גם צריך להודות, יש בארץ בעיה של מרעה, אבל אפשר גם את זה לפתור, בטח כשמדובר ברפתות קהילתיות.
כל כך קטנות, כן, קהילתיות.
נכון. עכשיו, רק בשביל שנבין את הליטרים, פרה ישראלית, חולבים אותה 3 פעמים ביום, והיא מניבה בממוצע 12,000 ליטרים בשנה. עכשיו, פרה ברפת אלטרנטיבית גדולה, את יודעת, 35, אז היא נחלבת רק 2 פעמים ביום, ומניבה בממוצע בין 6,000 ל-7,000 ליטרים בשנה, שזה הרבה פחות.
ומה ברפת של 8 פרות?
ברפת ששמונה פרות היא נחלבת פעם ביום ומניבה הרבה פחות.
אוקיי, אז איך זה עדיין רווחי? אני מנסה להבין, כי רק הקהילה קונה את זה ובמחירים יותר גבוהים?
נכון, הקהילה מוכנה לשלם על המוצר הזה, שהוא לא מאומגן, זה לא מפוסטר, והתזונה של הפרה היא אחרת, וגם לא פחות חשוב, הפרה גדלה בתנאים טובים.
מועסקת, מועסקת בתנאי העסקה טובים.
נכון, עכשיו מה זה תנאי העסקה טובים? יודעת, קודם כל אין מחלוקת בקרב הרפתנים האלטרנטיביים, נקרא להם, שהפרות צריכות להיות בחורף, את יודעת, כי בקיץ יש להם מספיק מראה שם להסתובב. ברפת גדולה מספיק, שתאפשר להם להסתובב ולהתנועע, וגם ברור שהרפת צריכה להיות נקייה, וגם לא נותנים אנטיביוטיקה על אוטומט, וגם לא מסירים קרניים. אבל
מסירים קרניים בדרך כלל?
לא, 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 מסירים קרניים ברוב הרפתות
הקונבנציונליות.
נכון.
כן. אז שם לא, הפרות עם קרניים. אוקיי, כן.
אבל יש סוגיה שמעוררת הכי הרבה שאלות, בקרב אותם באמת רפתנים סופר סופר מוסריים, זה שאלה של הפרדת הפרה מהעגל. וכאן יש תשובות כמו מספר הרפתנים והרפתניות שפגשתי.
כן.
בוא נראה, יש כל מיני דרגות של היפרדות של העגל מהפרה. עכשיו, הכי נפות זה מה שקורה בארץ. ועל זה גם באמת טבעונים כועסים, העגל מופרד מהפרה מיד שהוא עומד על הרגליים, והוא מקבל את הקולוסטרום הקפוא מפרה אחרת.
קולוסטרום זה בעצם חלב?
זה לא חלב, זה מה שיוצא ראשון מיד אחרי מיד אחרי ההמלטה. נוזל כזה שיוצא נעתין.
אז הם שומרים את זה, מקפיאים את זה, ואז משתמשים בכל המלטה שקורית?
נכון, אז למעשה העגל מקבל קולוסטרום מפרה אחרת קפוא. עכשיו זה מה שקורה. ברפתות בארץ, אני יודעת שזה קורה ברפתות אורגניות, אני מקווה שזה קורה גם ברפתות ממש תעשייתיות. עכשיו, ברפתות פחות תעשייתיות, העגל נשאר כמה שעות עם האם ויונק את הקולוסטרום מהאם. עכשיו, ברפת אלטרנטיבית קטנה, על זו של ה-35, הוא נשאר שבוע ויונק שבוע. עכשיו, ברפת הפצפונת של 8 פרות, והיא עדיין רווחית,
הוא נשאר 12 שבועות. עכשיו, תשאלי בעצם, מה הבעיה להשאיר עגל 12 שבועות עם החיים?
לא, זה בטח פוגע ברווחים.
נכון. עכשיו, אז יש הרבה בעיות, אגב, גם מוסריות. עכשיו, קודם כל, יש כאלה שטוענים שמבחינה מוסרית יותר קשה להפריד את הפרה מהעגל אחרי 12 שבועות, מאשר אחרי כמה ימים. עכשיו, כמובן, יש פחות חלב למחירה, כי העגל שותה חלב.
כן.
זו נקודה שאני התעכבתי עליה. כי ברפתות האלטרנטיביות, ממילא העגל שותה חלב גם שהוא מופרד מהעין. אגב, ברפתות העשייתיות, העגל מהר מאוד ניזון מתערובת מוצקה. כן. ואחרי 7 ימים מתחילים לתת לו עוד דברים חוץ מחלב. אז אתי, אז שאלתי, באמת, מה הבעיה? שאם ממילא מפרידים אותו, וממילא נותנים לו חלב, אז מה הבעיה שהוא ינוק מהעין, ואז אחר כך יחלבו אותה? אז פה מסתבר, יש הרבה בעיות.
הוא יונק יותר ממה שהוא צריך?
כן, תשמעי, עגל צריך, והופתעתי. כי את חושבת שהמנגנון של הטבע הוא כזה עובד ממש ממש מצוין.
ואז את מגלה שהוא בעצם מנגנון גרגרני.
כי אנחנו קצת התערבנו. עכשיו, עגל צריך 3.5 ליטר חלב ביום בממוצע. עכשיו, הפרות החולבות הן הושבחו והן בויתו כמובן, והן נותנות עכשיו הרבה יותר חלב. עכשיו, תראה, אני חשבתי שהעגל יגיד, די, היה לי מספיק, אשתי, את יודעת, גג 4 ליטר. אבל מסתבר שהוא שותה הרבה הרבה יותר ממה שהוא צריך, ואז הוא נהיה שמן מדי, וגם הוא שותה כמובן יותר מדי חלב עם ערך כלכלי. אבל זה לא הכל. גם מסובך לחלוף פרות שהן מניקות העגלים שלהם, מבחינה טכנית, את יודעת, של הבנה של כמה אפשר לחלוף מכל הטין, ושלא תהיה חליבת יתר, וחוסר סימטריה. ויש גם בעיות של היגיינה בגלל הטין שפצוע מעגל...
שאולי נשך אותו, כן.
נכון. עכשיו, יש גם עניינים מוסריים שמטרידים אותם. יש כאלה שאומרים שהפרה שהיא מניקה, היא נכנסת ללחץ אם חולבים אותה בזמן שהיא מניקה את העגל. עכשיו, יש אחרים שאומרים שהפרות מתרגלות לרוטינה הזאת, ובסוף יוצא טוב, כולם מאושרים. אבל תראה, מה שהכי עניין אותי, זה שיש באמת דיון סביב הנושא, ויש מחשבה, ויש ניסיון כל הזמן להבין איך אפשר להיטיב עם הפרות, להשאיר את הפרות עם העגלים, וגם לייצר חלב, אומנם בכמויות קטנות.
ובקהילות, עבור קהילות קטנות.
נכון, אבל אגב, הכמויות הקטנות האלה של החלב, אני רק מזכירה שזה בהחלט עולה גם עם ההמלצות התזונתיות, שמדברות על הפחתה משמעותית בכמות החלב.
דוקטור קרני לוטן מרקוס, הרבה תודה לך. אני מאוד שמחה בשבילך שאת מסתובבת בעולם ובודקת מה קורה ברפתות אחרות ובשדות של... בשדות זרים בעצם, את רואה בשדות זרים.
תודה.
אז נדבר שבוע הבא, להתראות.
ביי ביי.
אנחנו צריכות לסגור את השעה שלנו, את השעתיים שלנו, ואנחנו סיימנו את הדיון הקודם בנקודה אופטימית, שאומרת שכבר יש ניסיונות לשנות את המערכת הסבוכה.
בהחלט.
ואפילו מוצלחים, אפילו ניסיונות מוצלחים חלקם, כן? שכבר מתחילים, כמו המחקר הזה, שמראה שיש סביבות למידה שמניבות פרי.
בהחלט.
אני רוצה להודות לך על שעתיים של משדר מצוין. בזכותך הצלחנו לדבר על חינוך ועל האפשרויות לשפר אותו כאן בישראל. פרופסור חנה שחר, חוקרת חינוך, ראש צוות חשיבה מכללתי לנושא ערכים במכללה האקדמית גורדון בחיפה. אני גיל מרקוביץ', אני רוצה להודות לענת אורי על ההפקה והעריכה של התוכנית, למיכאל אולשבנג על הביצוע הטכני. אני גיל מרקוביץ', שיהיה לכם המשך יום חמישי, שמח, להתראות.